אנחנו אוחזים בפרק ה' בהלכה ג', שם הרמב"ם מתאר את חובת התפילה נוכח המקדש. כן? ועמדנו בקצרה על יסוד הדין הזה. יסוד, מה שניסינו לעמוד בשיעור של שום, היה על כך שההלכות השונות של פרק ה' נגזרות מהגדרת התפילה כעמידה לפני השכינה. כן, ובין היתר גם ההלכה להתפלל נוכח המקדש, זה משום שהשכינה שורה במקדש. בהקשר הזה אני אעיר שתי הערות קצרות. ראשית, בספר המצוות, במצוות עשה ה', שזו המצווה של תפילה, אז הרמב״ם שם כותב, ואמרו בספרי עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו. כלומר, שיהיה המטרה להתפלל בו ונוכחו כמו שביום שלמה. כאן הרמב״ם כותב שיש עניין מיוחד להתפלל בו. ומשמע שעיקר התפילה הייתה אמורה להיות בבית המקדש. מי שלא נמצא במקדש, אז הוא מתפלל נוכחו. אפשר לתאר, כלומר, אם המקדש זה שער השמיים, אז התפילות מגיעות אליו מכל קצווי כדור הארץ, כל אחד מהמקום שלו מתפלל, מתלכד, וזה עולה ככה. אני חושב שהתודעה שלנו היום היא לא כזאת. התודעה היא שזה עולה איפה שאני עומד, זה עולה כך, נכון? ושזה נוסע כך כמו מתגלגל במחילות, כן? מחוץ לארץ, כן? זה ככה נראה בפשוטם של דברים. שזה נוגע להערה השנייה, וזו שאלה של איפה השכינה נמצאת. זה עולה בצורה די ברורה ממקורות מבית שני, שהם לא אחזו בעמדה שמלוך על הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא יש בית, נכון? פרדוקס ששלמה המלך עמד עליו, הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך אף כי הבית הזה. אבל הרבה מאוד דרשות של חז"ל אנחנו מכירים, שכשעה שכתוב בתורה לפני השם, אז הם מתארים שלפני השם זה מקום פיזי שהוא נקרא לפני השם. לא כל מקום הוא לפני השם. לפני השם הוא במקדש, אולי בירושלים, כן, למשל, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. חז"ל דרשו, הכוונה בבית המקדש, כן, דעת הרמב״ם, כל ירושלים. אבל זו מתוך תפיסה ששם מקום השכינה, ולכן בהקשר שלנו התפילה אמורה להיות כנגד אותו רוח. אני אזכיר שיש גמרא בבבא בתרא שאומרת שצריך להתפלל לכיוון מערב. אמרה בבבא בתרא דף חפה, כי השכינה במערב. ופשוטם של דברים, אותה גמרא סותרת את הסוגיות בברכות. שכן לפי הסוגיות בברכות צריך להתפלל כנגד לכיוון המקדש. לעומת זאת, באותה גמרא בבבא בתרא, כל מקום שאדם נמצא שיתפלל למערב. למה? כי השכינה במערב. עכשיו כמובן שהשכינה במערב זה עניין יחסי, כי משהו מערב בשבילי הוא יהיה מזרח לאדם שנמצא מהכיוון ההפוך. אבל מבחינת התודעה של האדם, היות במקדש השכינה הייתה במערב, אז הסמל או הדימוי שצריך להיות בתודעתו של אדם בישראל זה שהמערב מסמל את כיוון השכינה. כן,
אני חושב שיש עוד כוונה במעלה, כי הרבה עוד איזה הבנה הוא השמש,
אז המזרח,
אז המזרח
הבוקר, כן,
צריכים
נכון, בהחלט, בהחלט, כן. אז אני אומר, אז השאלה הזאת היא בעצם קשורה בשאלה מאוד מהותית, איפה השכינה נמצאת. יש שרצו לפרש כמה חוקרים שכתבו על משנה סוף ברכות, שהחתימה של המסכת היא אולי מלמדת משהו על מגמת המסכת כולה. מסכת ברכות באופן מובהק חתומה בחותם של אחר החורבן. באופן מובהק. המטבע התפילה הוא אחרי החורבן. לא נכנסנו פה בכלל בשיעורים פה בלכות תפילה סביב השאלה, הוויכוח הגדול שיש במחקר שנטל בו חלק גם חבר הקהילה שלנו, פרופסור רייף, האם תפילות הקבע נתקנו רק בעקבות חורבן הבית, כפי שטען לפני כ-20 שנה אחד מחשובי חוקרי התפילה, פרופסור פליישר. הוא לא מכחיש שיש תפילות בתקופת בית שני, אבל מדבר על תפילות קבע. זה רמב"ן מאוד שונה, התמונה שלו, ממה שהרמב"ם מתאר, שזה מאנשי כנסת הגדולה. זה ויכוח מאוד גדול, לא ניכנס פה לכל העניין, אבל אני אומר שמסכת ברכות היא חתומה בחותם מאוד מאוד מובהק של אחרי החורבן. חטיבת התפילה קשור בשאלות שעוררתי קודם. לגבי הברכות לפני האכילה, אני רק אעיר שאני עצמי חקרתי את הנושא, מה מופיע במקורות בית שני. יש שם ברכות לפני אכילה, אבל הן אחרות לגמרי מה שמופיע בספרות חז"ל. הנקודה הבולטת היא שנראה, הדברים לא חד משמעיים בגלל המצב של המקורות, אבל נראה שהם בעיקר היו מברכים לפני סעודות. כמו שאנחנו דרך אגב מכירים גם בדתות ותרבויות אחרות. כלומר, אם רוצים לבדוק מה הרגש הדתי גוזר, ברכות זה דבר שהוא כאילו נגזר מרגש דתי פשוט, שאומרים תודה לקדוש ברוך הוא על העולם, אבל ברוב התרבויות לא מברכים לפני כוס מים ותפוח, אלא מברכים דווקא לפני סעודה. כי סעודה זה מה שמזין את האדם, זה מה שמסביע אותו. זה גם בייחוד הברכות של לחם ויין, זה עיקר התזונה של האדם, כן? ונראה שהרחבת מעגל הברכות לכל אכילה, לכל שתייה, הוא בעקבות חורבן הבית. כמובן, השאלה שמתעוררת זה מה הקשר בין זה לבין החורבן. אז יש כמה חוקרים שעמדו על זה, יש החתימה של מסכת ברכות, שמדברת על שהתקינו שמברכים בשם, כמו בועז, עת לעשות להשם, שמה שבעצם החתימה הזאת באה לבטא, זה להתמודד עם השבר התיאולוגי, שבא בעקבות החורבן, דהיינו, חלק מהקינות גם מבטאות את זה, והאגדה ידועה על טיטוס. כלומר, אם מקום השכינה הוא בקודשי הקודשים, וטיטוס מחריב את קודשי הקודשים, והוא דוקר את הפרוכת, יוצא מן אדם, אז הוא כביכול, כביכול, צריך לי איזה אלף פעם, כביכול הרג את מי ששכן באותו מקום, הוא גירש אותו משם, כן? ובני אותו זמן הם מול שבר תיאולוגי חמור, והם שואלים באמת, האם החורבן אומר חלילה, שקדוש ברוך הוא נטש אותנו, אולי ניצחו אותו? עכשיו, את כל ה... כן, בבקשה.
זה זכאי, זה כל עניין של השאלה, אנחנו
גורשים. כן, היה שם. שאלה קיומית. שאלו אותו בתקופת התנך בבית ראשון, ועוד פעם בבית שני. ומי שמסתכל קצת על מערך הברכות, המאה ברכות בכל יום, שזו יצירה חזלית, רבי מאיר, זה אחרי החורבן, זה דור אושר, כן? מאה ברכות בכל יום באה ועוטף אדם בברכות. ומה בעצם הברכות? זה אחד מהחידושים התיאולוגיים הגדולים של ספרות חזל, שברכות מברכים אותם בגוף שני נוכח. עכשיו, כדי להבין את האומץ שבדבר, צריך לדבר קצת יידיש, או לדבר גרמנית, או לגדול בישיבה תיכונית בשנים שאני למדתי בהם, היום זה כבר נעלם, שהיינו מדברים לרב בגוף שלישי. אדם לא מלא על דעתו לדבר בגוף שני, נוכח, רק למישהו שיש לך קרבה אינטימית איתו, אתה מעיז לדבר ככה.
יש שני צורות של
אותי לימדו לדבר לרב תמיד בגוף שלישי.
באמת חמיה, אבל זה כבר
אז לקדוש ברוך הוא פונים, ברוך אתה, אז אולם הרשב"א בתשובה מאוד ידועה עמד על הפרדוקס, סבא שלי, עליו השלום מאוד אהב לצטט הרשב"א הזה, שאנחנו מתחילים את הברכה בגוף שני ואז עוברים לגוף שלישי. ברוך אתה השם, אתה השם, זה גוף שני נוכח, אלוקינו מלך אשר קידשנו, צריך להיות אשר קידשת אותנו, עוברים לגוף שלישי. והרשב"א מסביר, אני אתרגם את זה למונחים שסבא נורא אהב, שהעמידה לפני השם בסופו של דבר היא כלשון יחזקאל רצו ושוב, אבל לשון של סבא חוויה דיאלקטית, והאדם מתחיל בקרבה באינטימיות, ושעה, ממש לתיאורים של הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שעה שהוא מרגיש איזו חברות עם הקדוש ברוך הוא, אתה, הוא פתאום תופס את עצמו, שזה לא דבר האפשרי, והוא עובר לגוף שלישי, כי בכל הוא עובר מאהבה ליראה, כן? אתה נבער, כן, מה הוא חבר שלי. אבל כן, אני חוזר, המאה ברכות ביום, או תבין, נבין שהמאה ברכות ביום, גם מסכת ברכות בנויה ככה, זה סדר היום, זה ברכות יומיות, זה קריאת שמע, תפילה, ואוכל, אוכל זה הכל בכל יחידה של היום, היום נפתח בקריאת שמע, נסגר בקריאת שמע, בכל אחד מחטיבות הזמן, אדם מתפלל, אדם אוכל. פרק תשיעי הוא פרק, מי שרוצה להסתכל קצת, שיהודי בשם ישי רוזנצוויג כתב על המאמר גדול, הברכות האלו לא מצא בכלל בספרות בית שני, כלום. אין איזה שום שורש, ומה שהברכות האלה, שהן ברכות לא של השגרה, פרקים א' עד ח' הן ברכות השגרה, א' עד ז', יותר דיוק. ח' זה מנהגות בסעודה. בפרק ט' בברכות, הוא כולו, כל כולו בא להגיד שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הטבע, דרך הנס, כלומר הוא ממשיך להתגלות, כלומר מסכת ברכות בעצם בא לומר ליהודי, דע לך שהקדוש ברוך הוא נוכח, הוא נמצא, ובאמת, יש שם אפשר לחוש במעבר הזה מלפני השם במקדש למלוך כל הארץ כבודו. הוא נמצא בהרים, הוא נמצא בגברות, הוא נמצא ברעמים, הוא נמצא בברקים, הוא נמצא ברוך הצהריים, הוא נמצא פה. הוא פה, אתה, אתה עומד פה ואומר ברוך אתה, הוא נמצא פה, כן? וזה אחד מהמהפכות התיאולוגיות שמתרחשות בעקבות החורבן. עדיין, מה חז"ל קבעו להלכה? שצריך להתפלל לנוכח המקדש. אני רק אעיר, הרב רבינוביץ' פה תוהה על זה, ויש לזה גם נפקות המעשית, אז בוא נעיר על זה. במקום להגיד נוכח המקדש כיצד, כל אדם צריך לכוון לכיוון המקדש. נכון, אם אתה נמצא בניו יורק ואין לך איזה GPS טוב, יהיה לך קשה לכוון, אבל לא, כתוב חוץ לארץ כנגד ארץ ישראל, ארץ ישראל כנגד ירושלים, משמע קצת בלשון, זה לא שכל יהודי מכוון כנגד קודשי הקודשים, אלא שכל יהודי מכוון, אם נלך לרשימה של 10 קדושות, כל אחד מהם מכוון למעגל שהוא קרוב אליו, שהוא יכול לכוון אליו. דיינו, יהודי בחול לא מכוון לקודשי קודשים, הוא מכוון לארץ ישראל. יהודי בארץ ישראל מכוון לירושלים. מה נפקא מינה אני אסביר? היום שומעים בכותל המערבי, ברחבה, הרחבה לא, היא פונה לכיוון הר הבית, אבל קודש הקודשים נמצא צפונה למקום שהרחבה נמצאת. אם אדם רוצה לכוון מרחבת הכותל המערבי לקודש הקודשים, הוא צריך לקחת זווית, כמו שעושים בחומלי בית הכנסת פרן, שהארון קודש בנו אותו לכיוון הלא נכון, כן? זה מסורת יהודית עתיקת יומין, גם ברבי צחק רחונה הארון קודש פונה לכיוון הלא נכון. וכן, בריצהל הארון קודש פונה לכיוון הלא נכון. בישיבת הר ציון זה לא ממש פונה לירושלים, זה פונה באמצע הליצנים, היו אומרים שזה פונה לבר אילן, ככה היו אומרים הליצנים, כן, סליחה?
יש גם בית כנסת פה בשכונה.
אני יודע, אני מתפלל שם לפעמים. אז חלק מהאנשים פונים לצעד, וחלק לכיוון ארון, הרב שם פונה לכיוון ארון הקודש. הוא לא... סיפרה לי אמא שלי שבריצהל יודעת שאבא שלה תמיד היה מתפלל לכיוון ארון הקודש, וכל הצדיקים שלא סמכו עליו היו מתפללים לה. אבל האם ברחבת הכל אתה צריך להתפלל עם זווית? כלומר, אז אם אני אומר שיעדינו, באמת, כולם צריכים לכוון לקודשי קודשים, אלא מה? תנו לך רזימות, זה כמו, אני יכול להגיד משל מעולם הטנקים, אם יש פה מישהו שזה יעזור לו, זה לא יפריע לו. כן, יש לתותחים שאני הייתי, לא מגלה איזה סוד צבאי גדול, אבל לא ראיתי טנק 15 שנה, אבל כשהייתי בטנקים, זה היה מין דבר שנקרא ייצור, כלומר כשאתה יורה בתנועה, אז התותח עולה יורד כל הזמן, והוא יורה, איך תחווה? יש איזה מערכת שהמטרה הוא, אז העיצוב בזמני היה עיצוב לכיוון, הוא לא היה, אבל אז סיפרו לנו שם, טנקי לאופל של הגרמנים, הם ייצרו עיצוב נקודתי, זה כמו ההבדל, מי שרוצה, אני אתן לכם משל הדבר הזה, איך מפנים הפניה פנימית מסורת ש"ס לגמרא אחרת. אז כל מי שלומד ראשוני יודע שהם מפנים לפרקים. זה לגזרה, אז בואו לכוון לארץ ישראל, כן? למה לפרקים? כי כל אחד מחזיק כתב יד אחר. אם כל אחד מחזיק כתב יד אחר, אז אין עימות קבוע. אז בואו נגיד, לפרק, תחילת הפרק, סוף הפרק, בסדר. כשעברו במאה ה-16 לדפוס, וזה קרה כשקרו שני דברים, א', עשו סט שלם של הש"ס, וב', המדפיסים לאחר מכן החליטו לשמור על העימות, אז בא לעולם מסורת הש"ס, שמה הוא נותן הפניה לפי דף. זה הרבה יותר מדויק, זה כמו ירושלים. היום במהדורות מדעיות נותנים גם שורות, אתה יכול להגיד איזה עמוד, איזה שורה. זה ממש כמו לקודשי קודשים, כן? אז יש לנו דרכים שונות לכוון, דרכים שונות בכל מקרה, זה יסוד הדין של מקדש, אני מסיים עוד פעם, גם הוא קשור להגדרת התפילה קרובה לפני השכינה, לכן כיוון התפילה צריך להיות לכיוון של המקדש, כי שם השכינה שורה, ואני מזכיר שגם בזמן הזה לדעת הרמב״ם הדברים האלה תופסים, שכן הרמב״ם בלכות בית הבחירה בפרק ו' קובע להלכה שקדושה ראשונה של ירושלים קידשה לעתיד לבוא, משום שמה שמקדש את הר הבית זה שכינה, וכותב הרמב״ם, שכינה אינה בטלה לעולם. אז בתודעה של הרמב״ם, השכינה גם היום נמצאת בהר הבית, והיות וכך יהודי צריך להתפלל כדי להיות בתודעה שאני עומד לפני השכינה, תתפלל לכיוון המקדש. איזה הלכה ג', אנחנו עוברים עכשיו להלכה ד', כן, בבקשה. זה בדיוק השאלה, הרב אבינוביץ' כאן הוא מעלה את זה, הוא מציין לפרישה ששאל את זה, והוא כותב ככה, פרישה מביא את המשל הבא. משל, למה הדבר דומה? למי שעושים לו מטרה לחץ, לא המצאתי את המשל מהטנקים, מהייצוב, כן? כלומר, האם אתה שומר על הכיוון, אתה ממש נקודתי, כן? אז הוא כותב כך, אם הוא קרוב למטרה, מציירים לו נקודה קטנה, ואותה נקודה צריך לראות בחיצו, כיוון שהוא סמוך למטרה. אבל הרחוק ממטרה, עושים לו עיגול גדול, ובתוכו יורה, עושים עיגול בתוך עיגול, כן? ככה קרוב לירושלים צריך לכוון, לחזור פניו נגד ירושלים ממש, לאנו שמרוחקים ממנה, מחזרים פני לארץ ישראל, כך כותב הפרישה, וזה כותב הרב אבינוביץ', ונראה עד רב הזאת, שמענו מן המקראות, שאפילו מישהו רחוק מאוד ועל כוחו אי אפשר לצמצם, לכוון בדיוק נגד בית המקדש, ואפילו נגד ירושלים אין ביכולתו לכוון בדיוק את הרוח, אז מה היינו חושבים? שעוד הוא לא יכול לכוון, ככה הוא מסביר את זה. הוא אומר, אז אני כבר לא צריך לך לנסות. אומרים לא, כלומר, בוא ניקח לזה מוסר, אם אפשר, כן? כלומר, לא היו אומרים לכוון לקודשי קודשי. אז מה היו אומרים הרחוקים? אני לא יכול, ולכן מה? לא מכוון בכלל. לכן העדיפו לתת מטרה, סליחה לגסה, לא במובן גסות רוח, אלא שהיא לא עדינה, היא לא דקה, כן? העדיפו לתת, שיש בזה גם המון לקח לחיים בכלל. הרבה מאוד פעמים אנשים מגדירים מטרות שהן לא ברות הישג, ולכן מה הם עושים? כלום, 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 כן. אני אתן דוגמה שהיא הפוכה כמעט למה שאנחנו לומדים כאן, אבל היא אותו רעיון. הרבה מאוד אנשים מצטרפים לדף יומי כשמתחילים סבב. מה קוסם להם? ללמוד כל השס, ללמוד קוסם. רק מה, כשמתחילים ביום יום, כל יום דף, ברכות מילא, שבת עוד מילא, אחרי זה מגיעים לעירובים, לאט לאט הם פורשים. בין היתר למה? כי הם הגדירו מטרה שהיא לא ברת הישג אולי לכולם. מה דף יום אני צריך להגיד? אולי משהו אחר. כל יום אני לומד דף. כל יום יש לי תורה ללמוד. בלי לחשוב. זה טוב שזה יהיה חלק מחלום גדול. מצד שני, צריך גם את החלום הזה לחתוך לדברים ריאליים, כן? אני מכיר יהודי שלומד דף יומי שנים, והוא פעם אמר לי, אתה יודע מה הסוד שלי? שאני לא משלים את הדפים שהפסדתי. כך הוא אמר לי. רוב האנשים שאני מכיר שלומדים דף יומי, באיזשהו שלב יחסים לפיגור, ואני פה לא יודעים מה לעשות עם עצמם. הוא אומר, אני לא משלים. אבל אז אני לא יודע מה הפערים שיש לו, אבל הוא אמר לי, הוא מוסר בו חוץ לארץ, הוא איש עסקים. הוא אמר לי, אני נמצא בהונג קונג, יש לי שיעור. זה שיעור בדף של כל העולם באותו יום, כן? כלומר, הוא בעצם הגדיר לעצמו אחרת המטרה. שאני לא, זה בהרבה תחומים בחיים. בישיבה ראיתי המון תלמידים שזו הייתה המכשלה שלהם. מרוב שהם הגדירו לעצמם איזה מטרות, כמו קודשי קודשי, הוא יהיה בדיוק, אז הוא לא עושה כלום. צריך שיהיה חזון, צריך לחלום על הקודשי קודשי. אבל צריך לדעת שבדרך יש ארץ ישראל, יש ירושלים, יש הר הבית, צריך לדעת את הדבר הזה.
אני צריכה שתזור לך בעניין
בשאלה, אבל אם הוא לא מכוון ירושלים, הוא לא יכוון לארץ ישראל. אם הוא לא מכוון, תגידי לו שאתה לא מכוון ירושלים. זה משהו שאי אפשר לעשות מניו יורק. אז הוא לא יכוון. כשאתה בארץ ישראל, שהגודל שלה כזה, ואתה נמצא בניו יורק, אתה אומר, מזרח. אבל אם תגיד לו, תכוון לדבר כזה, אז אי אפשר לכוון. לכן אומר הרב אבינוביץ', העדיפו להגיד שמחוץ לארץ לא מכוונים לירושלים. מכוונים לארץ כי זה מטרה ברת הישג. מצד שני צריך לדעת שארץ ישראל, המטרה לכוון אליה היא כי קודש הקודשים נמצא בתוכה. ואתה יודע, אתה בארץ ישראל, אתה עכשיו עושה נופש בצפון עם המשפחה שלך, מה שכולם שם עכשיו, כן? אז אתה אומר, אני מתפלל לקרוא קודשי קודשי, מי יכול לכוון לטבר על הקודשי קודשי? אם אתה אומר, ירושלים, שהיא עיר גדולה, לחסד, הכיוון אתה יודע, גם שם, למה אז לא מכוונים במדויק? אף אחד לא צריך את ה... יש לי איזו אפליקציה בטלפון, שבדיוק אומר לך, באפליקציה של הזמנים ההלכתיים, של ה... וזה שם גם מצפן, בדיוק, אני אגיד לך איפה קודשי קודשי, באמת, א', אני לא מאמין להם, באמת, ההלכה לא חושבת ככה.
זה עובד, אתה עובד עם משאר, אם שרה, אם אתה פותק את זה, זה
באמת עובד. באמת עובד, אוקיי. אז מעכשיו, תוריד את האפליקציה הזאת. מכוון אותך לאיזה זווית לעמוד עם הרגליים, כן? אוקיי, בסדר. אוקיי, בואו נעבור להלכה ד', נתחיל אותה. אם לא יהיה מיליון, אני אפשר להמשיך עד 8:30, נכון? טוב. אז תיקון הגוף כיצד? תשלים את אתמול. כשהוא עומד בתפילה, צריך לכוון את רגליו זו בצד זו. ונותן עיניו למטה, כאילו מביט לארץ, ויד ליבו פנוי למעלה, כאילו הוא עומד בשמיים. הוא מניח ידיו על ליבו כפותים. הימנית על השמאלית, ועומד כעבד לפני רבו באימה ויראה ופחד, ולא יניח ידיו לך לצד. אז ראשית אני רוצה רק להצביע על הקבלה בין הפרק הזה לפרק הקודם. דיברנו שהפרק הקודם זה דברים המעכבים את התפילה, את זמן התפילה, והפרק הזה זה פרק שלם שעוסק בדברים שהמתפלל צריך להיזהר בהם ולעשותם. אבל יש בכל זאת תקבולת בין חלקים, שם זה 5 דברים, פה זה 8 דברים. ויש תקבולת בין חלקם, וזה אחד מהם. שם, מי שזוכר, היה דין של... אני עדיף לפתוח פה, בסדר, רק אני אפתח. שם ראינו בפרק ד' שהרמב״ם מדבר על תיקון ה... על כיסוי, סליחה, תיקון הגוף. כן. היה שם טהרת ידיים שלקח אותנו למה? לטהרת הגוף, לרחוץ. גם פה מדובר על הגוף. מה הנושא הבא? תיקון המלבוש. מה היה שם? כיסוי הערווה. כיסוי הערווה הוא מעכב, אבל תיקון המלבוש הוא גם עוסק בלבוש, אבל הוא לא מעכב, אבל לכתחיל הכר צריך לעשות. אבל אפשר להרגיש תקבולת בין ה... וכנל יש לנו גם תיקון המקום, הוא על העבר אצלנו. שם היה תארת המקום. כלומר, יש קשר ברור, שאפשר גם לראות מה הדבר שמבדיל. שם המילה שחוזרת זה תארה, תארת הידיים, תארת מקום התפילה, כיסוי הערווה, ואילו כאן זה תיקונים. צריך לתקן, הכוונה לייצר משהו חיובי. שם בעיקר הדברים, מי שזוכר, לפחות לגבי תארת מקום התפילה, מה צריך לעשות? לבדוק שהמקום בחזקת תארה. נכון? ככה ראינו. בדברים החופזים אותו, שזה סוג של תיקון הגוף, שזה היה הצורך למקבר. צריך לוודא שאתה לא... אבל כאן צריך לעשות איזושהי תנוחה חיובית של הגוף, שכל מי שמעיין כאן, אני חוזר עכשיו להלכה ד', רואה שזה הכל בגזר מהגדרת התפילה כעומד בפני השכינה. ולכן, חוזר הרמב״ם, צריך לכוון את רגליו זו בצד זו. קוראים לזה היום בעברית מודרנית, עמוד דום, לא עמוד נוח. Okay. מה ההבדל בין דום לנוח בצבא? אתם יודעים? מתי עומדים דום, מתי עומדים נוח? הרב חיים סבתו מתאר בספרו האחרון בשפריר חביון איך הוא מגיע לנתיב מאיר מהמעברה וביום הזיכרון עושים מסדר, עמוד דום, הוא לא יודע מה זה, הוא לא מבין מה זה, ומי הוא רואה עם החליפה והקפילוץ' ומבין הכל, עושה נוח ודום, רבר יבין, זה חצדית לברכה. יש לו בספר תיאור מדהים של רבר יבין. הוא לא מבין איפה רבר יודע מה זה עמוד דום, מה זה עמוד נוח. אבל מתי עושים עמוד דום, עמוד נוח במסדר? צריך לשים לב למשהו, אז עושים עמוד דום, עמוד נוח זה כשאתה בהפסקה בין דברים. אוקיי? אז גם בתפילה יש עמוד דום. ונותן אליו למטה כאילו מביט לארץ. למה אליו למטה? כדי שהוא יפקז. שהוא לא יסתכל סביב, יהיה לו את כל ההפרעות למיניהם. אבל האמת היא, אתה מסתכל למטה כדי שמה תוכל לעשות? יהיה ליבוי פנוי למעלה, כאילו עומד בשמיים. אתה צריך לעשות בין דמיון מודרך, לדמיין שאתה עומד בשמיים. הוא מניח ידיו על ליבו כפותין, הימנית על השמאלית. למה הוא מניח את ידיו ככה? כי מה קורה כשהידיים משוחררות? אתה מתעסק עם כל מיני דברים. אתה כונס, אתה כאילו מתכנס פנימה, ועומד כעבד לפני רבו, באימה, ויראה ופחד, ולא יניח ידו על חלציו.